אומרת הגמרא שם, והברייתא תנא דבי רבי יעקב, תנא דבי רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה, שמתן שכרה בצדה, שאין תחיית המתים תלויה. וכיבוד אב ואם כתיב, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך, ושילוח הקן כתיב, למען ייטב לך וארכת הימים. אומרת הגמרא, הרי שאמר לו אביו, אומר רבי יעקב, סליחה, הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה והווה לי גוזלות, ועליו שילח את האם ולקח את הבנים, ובחזרתו נפל ומת. היכן אריכות ימיו של זה והיכן תורתו של זה? אלא למען אריכות ימיך בעולם שכולו ארוך, ולמען ייטב לך בעולם שכולו טוב. שואלת את מרבי גילמה לא אחיה, מי אמר שכך היה מעשה בדיוק, אולי זה רק תפיסה שרבי יעקב התבטא, אבל זה לא, לא כך היו פני הדברים. זאת אומרת, הגמרא, רבי יעקב מעשה כזה. דילמה מהרהר, בעבירה היה, מחשבה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. בכל אופן, אומרת הגמרא, זה נוגע את השאלה החמורה וקשה שנידונה בספרי התנ"ך, עובדת ביור ועוד מקומות. שאלה שכר ועונש, אומרת הגמרא, למה ניתב לך לעולם שכולו טוב, ולמה יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. אבל יש להבדיל בין עניין של שכר ועונש, שאצל היחיד מהווה בעיה בלתי פתורה. הגמרא בעצם אומרת, אנחנו לא מסוגלים לצפות שבעולם הזה כאן אכן מידע הנהגתו של מקום, ועד הכך שזה רחמנא למה לך, אנחנו לא מסוגלים להבין. ואנחנו יודעים שיש בעיות מסתירות בעניין שכר ועונש, לעתים המציאות קשה, לעתים העקרונות קשים, והדברים אמורים להיפטר באמת בעולם הבא. אבל לגבי שכר ועונש של רבי ציבור, כאן הדברים ברורים ונחרצים, ולמעשה בספר דברים, היכן שלא נפתח, הדברים כתובים, וכתובים חד משמעית, אם שמוע תשמע כך, לא תשמעו אז כך, יש לנו את פרשת שבותיי, ספר ויקרא, ובסוף דברים את כתבו, אבל עוד הרבה לפני כן, מתי ישראל שמע לחוקים ולמשפטים אשר אנוכי הולך לעשות, למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ. כלומר, יש את הציווי ויש את השכר שמופיע בצדו כהבטחה ברורה וחד משמעית. ואכן, על רקע ההבדלה הזאת, ההבדלה הברורה שבין שכר ועונש של יחיד ושכר ועונש של ציבור, אנחנו צריכים לקרוא גם את הפסוק בפרשת כי תבוא, אחד הפסוקים, תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבד מרוב כל, ועבדת את אויביך אשר שלחנו השם בך ברעה ובצמא ובערום ובחוסר כל, ונתן כל ברזי הצוואריך עד ישמידו אותך. דברים תלויים בנו. אם כך, אם תלכו בדרך אחת, תזכו לעבוד השם אלוקיך בשמחה, בטוב לבב, ואור כל. ואם לא, אזי תעבדו את אויביכם בחוסר כל ובקושי, מצור ומצור. המדרש בפתיחתא דאיכא אומר, רבי יצחק פתח. מביא את הפסוק הזה, תר לה שעבדת השם אלוקיך בשמחה וכו', אילו זכיתם, אומר רבי יצחק, הייתם קוראים בתורה, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. ועכשיו, שלא זכיתם, הרי אתם קוראים תבוא כל רעתם לפניך. אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה, שמוע ממרגזון. ועכשיו, שלא זכיתם, הרי אתם קוראים, שמעו כי נאנחה אני. אילו זכיתם, הייתם קוראים בתורה, ראו ראיתי יתרון ימי אשר הוא מצרים. ועכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים, ראה השם, קיצר לי מאי חמרמר. וכולי, יש כאן מדרש ארוך מאוד עם הבדלים רבים, כאילו זכיתם, כיוון שלא. אנחנו נמצאים היום, דווקא היום, בתחושה כואבת, בתחושה נעיקה, בתחושה של הזאת המגופייה. אי אפשר לדבר היום על ימי בין המיתרים בלי לדבר בתוך החוויה האישית שיש לכל אחד ואחד איתן. ואומנם אנחנו נתייחס בדברינו כמובן לחורבן הבית ולתקופה הזו בכלל, אבל חשוב במיוחד היום שנבין שמטרתו של חורבן הבית מבחינתנו היום, שאנחנו מתאבלים, כל המתאבלים לירושלים, צופי רואה ושמחתה, אנחנו חייבים להבין שלא די שנדון בתקופה שהייתה, ננתח אותה, נרד לעומקה, אבל נשאר מבחינת הגיגינו והשגותינו וכל אלף לבינו בדור שהיה, שיש לו גם השלכות לדורים. אנחנו חייבים להבין שאנחנו נמצאים במציאות שכמו שבשמחה אנחנו חוגגים את הימים האלה והזמן הזה, וכמו שבחג הפסח אנחנו אומרים בהגדה שכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, חייבת להיות החוויה הזאת, החוויה שמלווה אותנו, החוויה שחודרת לתוכנו, שאנחנו חיים את המציאות של הימים האלה. כמובן שחייבים להבין שהמציאות הקשה של הימים האלה קשורה בטבורה, בשורשה, למציאות הקשה שאליה אנחנו מטבלים חורבן הבית. בעצם החיבור הזה בין עבר לבין הווה, אפשר להגדיר אותו אולי בשלושה פנים. יש פן אחד שהוא הזיכרון, זכר ליציאת מצרים, וכמובן בהקשר השני, בהקשר של ימינו, זכר לחורבן. אנחנו מתקנים תקנות ונוהגים מנהגי אבלות שהם מבחינת זכר לחורבן, ולא רק בימים האלה, בכל ימי שנות השנה אנחנו ממעטים בשמחתנו, וחתן שם אפר בראשו, ועוד כאלה וכאלה מנהגים שאנחנו מנסים להדגיש באמצעותם את הזכר לחורבן. והזכר הזה חייב לקנן בתוכנו. אבל כמו שאמרנו, מעבר לזכר הזה חייבת לבוא החוויה, וכאן העבודה היא קשה הרבה יותר. כדי לחוות דבר צריכים להרגיש אותו, לא מספיק בהכרה לזכור, אין חשוב ולזכור, אלא צריכים להעמיק ולחוות. וגם איך אפשר לחווה לחוויה זה קשה מאוד, אבל לעתים אירוע כזה פתאום מחזיר את תודעתנו, את מציאותנו היום. הדברים בלתי נמנעים לערער על המציאות היום והמציאות של פעם. במדרש הזה שקראתי אותו, לא כמו עוד קרנן. אילו זכיתם, הייתם קוראים, שמוע עמי מרגזון. ועכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים שימו כנה נפל. זה נכון רק לגבי המדרש, זה נכון לגבי היום, עכשיו. ויש כמובן את המישור השלישי, שמעבר לחוויה האישית שכל אחד מאיתנו, אלה באמת ימים קשים, ובהלכה כך אנחנו רואים את הימים האלה. אלה לא רק ימים שראוי לזכור בהם, וראוי כל אחד ואחד להתאבל, וצריך לנהוג מנהגים כאלה וכאלה, אלא האמת ימים קשים לישראל. ומוצאים את זה בהלכה, שישראל ימעט עם משא ומתן, ולא שלא יהיה לו משא ומתן נוכרי לשתם את מיני, קרי המדלן, אנחנו... לפי המלאכה שלו ילך אדם יחידי בימים אלו, כיוון שכתב מרירי יש בדרך, ולא משנה כרגע בדיוק האם כתב מרירי זה תפיסה של שם, שיש מרשם שחלקו על זה, אבל עצם העובדה של ימי סכנה הם שמועדים לסכנה ופורנות במשך הדורות, דברים גם כן קרו והוכחו, אלה ימים קשים. ובאווירה הזאת של תחושה של ימים קשים, אבל שמטרתם בסופו של דבר שיהפכו לבית ישראל סתם לשמחה. כלומר, כשאנחנו חיים וחווים את החוויה הזאת, אנחנו לא צריכים אך ורק להיכנס למציאות של דיכאון, למציאות של עצבות, למרות שלפעמים זה הכרחי כשלב בדרך. אוי לו לאדם שלא מרגיש היום עצב וכאב. אבל העצב והכאב האלה חייבים להיות מנותבים לחלק מבניין של תקווה, לחלק מבניין שעתיד בעזרת השם להיות שמחה. וכדי שנוכל קצת לדון בקשר הזה שבין הזיכרון של העבר וחוויית הכאב לתקווה ולשמחה, ננסה היום לעמוד קצת על כמה שורשים משורשי האבלות, כלומר ניתוח המציאות בית ראשון ובית שני, ומתוכם להגיע לכמה מסקנות שראוי לעניות דעתי לאמץ אותם בימינו. הקשר הזה שבין אבל לבין תוכחה, אבל וזהות, אבל וחינוך, אנחנו מוצאים לא רק בימינו, אלא אפשר לראות את זה גם, מדייק את זה היטב מתוך מדרשים, מתוך הגמרא. הגמרא מועד קטן, אחד את זה הזכרתי אותה, הגמרא אומרת, עושה קטן במי שחייב לקרוע. בין אלה שחייבים לקרוע, יש כאן חובת קריאה על ספר תורה שנשרף. אומרת הגמרא, ספר תורה שנשרף מנהלן, תכתיב, ויהי כקרוא יהודי שלוש דלתות וארבעה, ויקראה בתר הסופר, ואשלך אל האש אשר אל האף. מהי שלוש דלתות וארבעה? אמרו ליהויקים, כתב ירמיה ספר קינות. אמר לו יהויקים המלך, מה כתיב בי? מה כתוב בספר הזה, ספר הקינות שכתב ירמיהו? איכה ישבה בדד? אמר לו, אנא מלכה. אמרו להם, כתב עוד, בחוד תבכה בלילה. אמר להם, אנא מלכה, אני מלך. אמרו לו, גלתה יהודה מעוני. זה היה פסוק השלישי בזה. אנא מלכה. אמרו לו, דרכי ציון אבלות. אנא מלכה. ואז אמרו לו, את הפסוק החמישי, היו צריה לראש. אמר לו, מה נמרה? כי השם הוגה על רוב שעיה, כך קראו. מיד קדר כל הזכרות שלו ושרפם באש. טוב, עכשיו יש גם כמובן, צריך להסביר את הגמרא הזאת, לא יודע מספיק היום, מה כל מה שמצריד את יהויקים זה רק שהוא מלך. מוזר מאוד, התנהגות של מלך, התנהגות של ילד. כל האסונות האלה שמציירים לו, והוא אדיש, והוא נזכר רק כשמגיעים לפסוק החמישי, ואני מתקרא על הראש, אז הוא מתרגל וקורא את המגילה, זה כמובן התנהגות חמורה מאוד, צריך להבין מה פשרה. וכמובן שאי אפשר לבטל את יהויקים, כי בסופו של דבר מכאן הגמרא מביאה ראיה שספר תורה שנשרף קוראים, כלומר, תפסו גם למעשה ביסוד ברצינות, וכמובן שזה מופיע כאן בכתובים, הדברים חלק מהכתובים, צריך להבין את מה פשר האמירות של יהויקים. אבל אני רוצה להתייחס כרגע לפחות בשלב זה לשאלה אחרת, שלא עולה אולי ישירות מתוך מה שכתוב בגמרא, אבל היא מתבקשת. הרי כאן מדובר, הציטוטים כאן הם חלק הראשון, לא הדיבורות ממך, זה מפרק המדבר בירמיהו, פרק מפורסם, שכתוב כאן, ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו, מלך יהודה, היה הדבר הזה אל ירמיהו בן השם לאמור. כך וכך מגילת הספר. וכתבת עליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, מיום דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרע אשר אנוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה, ושרפתי לעוונם ולחטאתם. ויקרא ירמיהו ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר עליו במגילת ספר. ואז אומר שיקרא את המגילה באוזני העם בית יהודה, אולי ישובו מדרכם הרעה. כן? ואז קרא בהמשך שבשנה החמישית ליהויקים קראו צום לפני השם, ויקרא ברוך בספר דברי ירמיהו את השם בלשכת מריהו, ואז כל הסיפור הזה שהוא קרא את המגילה. וכאן מדובר על מגילה שמפשט הכתובים הוא מגילת הזרה. זו מגילה שנכתבה בשנה הרביעית ליהויקים, למלכות יהויקים. עוד לפני החורבן. במגילה הזו מטרתה הייתה להזהיר אותם, אולי ישובו בית יהודה מדרכם הרעה. שהמגילה הזו הייתה מגילת איכה. מגילת איכה זו מגילה שלכאורה נכתבה על החורבן. המדרש במקום אחר אומר שיש שלוש פעמים, שלוש מילות איכה מפורסמות. משה שאמר איכה אשא לבדי, ישעיהו שאמר איכה אתה לזונה, קריאה נאמנה, וירמיהו שאמר איכה ישבה בדד. אומר המדרש, אחד ראה את ישראל בשמחתה או בתפארתה, זה משה, ואחד ראה, ואחד מהנביאים ראה בחזותה, וזה ישעיהו, ואחד ראה אותה בחורבנה. וכך, התפיסה פשוטה, מגילת איכה היא מגילה על החורבן. אבל רואים את החורבן, איכה ישבה בדד, יש שם תיאור של החורבן. אז קודם כל יש חידוש גדול בגמרא שהמגילה הזאת כבר נכתבה, מדורה כמה, נכתבה עוד לפני שהיה החורבן, זה מבחינת נבואה. אבל זה מה שצריך לשמוע יקים. מה צריך לייאש אותו? הוא צריך לשמוע עכשיו דברי תוכחה, לא דברי קינה ונהי. בתשובה שהתוכחה החזקה יותר, החזקה מכל, היא פשוט העמדת המציאות מול העיניים. מה שכתוב במגילת איכה זה מה עתיד לקרוא בעוד כמה שנים. וברוך בן נריה מצטווה לכתוב את ירמיהו ולקרוא לו יקין להגידו, שמע, עוד כמה שנים זה בדיוק המצב. תקרא את המצב, תבין לקראת מה אתה הולך. ידוע דברי בעלי המוסר, על בואי לי מיום הדין ואוי לי מיום התוכחה, על בסיס המדרש שיוסף באחיו, שלא יכול לענות אותו קיני ולא מבניו, שברגע שאומר להם, אני יוסף העוד אחי חי, העוד אבי חי, עצם הצגת המציאות הזאת אמרה הכל. והאחים נבלו מה... לא יתרגיל את השום דבר, רק להראות את המציאות כמו שהיא. והכל עולה לבד. אז זה נאמר שעתיד לבוא עתיד הקדוש בכל העוד מעשינו, ואז נבהל מעצם הצגת המעשים, לא יהיה שום תוכחה עולם. וזה בעצם הרעיון שבכתיבת מגילת איכה קודם זמנה. דע לך לאן עם ישראל צועד, תראה את התמונה. והמשמעות שמאחורי הדברים האלה, שהקינה והנהי היא התוכחה החזקה ביותר בימים ההם ובזמן הזה. צריך לעיין טוב טוב בקינה ובנהי ובקינות ובמציאות. עכשיו טוב טוב על מציאות ירושלים בתפארתה, ירושלים בשממונה, אולי היום בבניינה, אבל עדיין לא בשלב תפארתה. וכמו שאמרנו קודם, המילה הזאת, הלשון איכה, שמשה משתמש בה לאיכה אשא לבדי תוככם, זה לא קינה, זה תוכחה, אני לא יכול, איך אפשר ככה לסבול אתכם? זו תוכחה, הלשון איכה משמשת כתוכחה. ובמקום אחר, אותה מילה איכה היא מילת קינה. ושוב, החיבור הזה שבין קינה ובין תוכחה מוצג בעליל. ועוד מקום אחד מוכיח את זה בצורה ברורה גם כן. כשהקדוש ברוך הוא רואה את האדם בגן עדן, ורוצה להוכיח אותו על מעשיו. אז כתוב בסוף, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו אייכה. אומר המדרש, מה זה אייכה? איך חווית? לא איפה אתה. איך אתה ככה מתנהג? אתמול לדעתי ועכשיו לדעתו של נחש. אתמול מסוף העולם ועד סופו. היית גדול? היית ענק? ועכשיו בתוך עץ הגן, רבי אבאו בשם רבי יוסף ורבי חנינא כתיב, והמה כאדם עברו ברית, המה כאדם הראשון, מה האדם הראשון נכנסתיו לתוך גן עדן מציבתי ועבר על הציווי, ודעתי אותו בשילוחים ובגירושים, וכוננתי עליו איכה. נכנסתיו לתוך הגן שנאמר וכולי וכולי, ומה זה איכה? שנאמר ויקרא השם אלוקים אל אדם ויאמר לו אייכה. התוכחה הזו, איפה אתה? אתמול לדעתי, ועכשיו, לדעת הנחש, היא האיכה. היא הקינה. והקינה הזאת על המצב שהיה, מאירה לאדם את מצבו הנוכחי. מתוך הדברים האלה, החיבור הזה בין הקינה והצער והנגד לבין הלימוד והתוכחה, רב מעביר אותנו לעניין העיקרי שנעסוק בו עשית בקיצור, לא חורבן בית המקדש, חורבן שני בתי המקדש. הגמרא חוסמת ביומה אומרת שבית המקדש הראשון חרב על ג' עבירות. ג' עבירות חמורות, שפיכות דמים, עבודת עברה וגילוי עריות. ירמיהו מנבא על חורבן הבית, הוא אומר על עוזבם את תורתי. אומר המדרש, ופתיחתא לאיכה, אומר על מה זה על עוזבם את תורתי, הרי כתוב מפורש בגמרא שעל ג' עבירות חמורות. אומר המדרש, שאלמלא עזבוע מאור שבא מחזירה למותיו. כלומר, שאם אתה מחפש את השורש של החטאים האלה, הרי עם ישראל היה עם שלא מזמן נכנס לארץ ישראל, יחסית, כן, עם שראה מלכות, מלכות בית דוד, בתחילתה ופריחתה. שלמה המלך בונה את המקדש וכל המעמד המרשים של תפילת שלמה, התקווה הגדולה שמובעת שם. ואחרי זה הדרדרות היחסית, לא היה תוך 20 שנה, אבל יחסית הדרדרות קשה ובתקופה שתוך 400 שנה והבית חזר. ואומר בעצם המדרש, על בסיס דברי ירמיהו, לחפש את השורש. לא יכול להיות שאנשים במציאות כזאת, במציאות רוחנית כזאת, עם קרבת אלוקים כזאת, מגיעים לשפיכות דמים, לגילוי עריות ולעבודה זרה. עם כל זה שאנחנו מכירים את המדרשים, את הגמרות, שאומרים עליהם משיכה חזקה מאוד לעבודה זרה, אבל עדיין, כנגד זה, יש משיכה בית המקדש. על עוזבם את תורתי. ועוזבם את תורתי, במובן קודם כל המעשי, הממשי, היא הלימוד, אבל בראש ובראשונה, מעבר לזה, על עוזבם את עומק תורתי, את רוח תורתי, את המוסר שבתורתי, את המסר ההלכתי שבתורתי, את המסר שמגדיר מיהו האדם ומהו האדם התפקידו בעולם. צריך לקרוא את זה טוב, בהגדה ובאמונה ובהלכה, בין השורות, להתחיל להבין מיהו האדם שהתורה בעצם מציירת נגד עינינו. וכשחטאו בנקודה הזאת, מכוח זה הגיעו לאותם ג' עבירות חמורות שהן מבחינת בעיטה בקשר עם הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת קטן, מה אומרת על עניין המרגלים? הכתיב שלח לך אנשים, בתנא ב-29 בסיוון שלח משה מרגלים. הכתיב ישוב מתור הארץ בקץ 40 יום, עד 40 יום נק אחד. אמר רביי, תמוז דא אישתא, אלוהים להם עלי. הכתיב קרא עליי מועד לשבור בחורה. הכתיב צב על הידם ויתנו כל הרבה יפקו עבד אלה. אמר רב, אמר רבי יוחנן. מה זה בלילה ההוא? אומר, אמר רב השם בשם רבי יוחנן, תשעה באבריה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדור. כלומר שהמועד קטן מונה את חמש דברים שמתאבלים עליהם בתשעה באב, והראשון שבהם שבו, וזה היה חטא המרגלים, זה היה הגורם הראשון שבעטיו חרב הבית. אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדור. בירושלמי, על הגמרא, באותו מקום, בסוף מועד קטן, יש תוספת קטנה שאולי מהירה באור מסוים, לא יודע אם הוא אור בלעדי, אבל אור מסוים את הסיפור הזה של בכייה של חינם, שכמובן אפשר להביא אותו בכמה וכמה דרכים. מה החומרה באותה בכייה של חינם? אבל אומר הירושלמי שכשהמרגלים חזרו, בני ישראל היו עסוקים בענייני חלה ועורלה. למדו, ענייני חלה ועורלה. וכשבאו, המרגלים חזרו משליחותם, אז הם בחרו. ועל זה אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדור. מה התוספת בירושלים בעצם מוסיפה ומבהירה? מה שכתוב בעצם בירושלים, הרי בני ישראל עסקו בלכות חלה ועורלה. בלכות חלה ועורלה הם הלכות להיות בארץ הקודש, בארץ ישראל. במדבר לא קיימו לא חלה ולא עורלה במן. אבל אף על פי כן, שהמרגלים חזרו ואמרו להם כך וכך, ארץ יכולה להתיישביה וכולי, אז הם ירתעו. ההירתעות הזאת מהירה באור מסוים את העיסוק שלהם. והאור הזה הוא אור של צביעות, הוא אור של שקר, והוא אור של אי תפיסת העניין. כלומר, איזה ערך יש בלימוד חלה ועורלה כשמגיע הרגע שבו צריך לקפוץ ולומר, הנני, יש הרתעות. אז לא רק שיש פה בריחה מארץ ישראל, או פחד מפני המסו בארץ חמדה, או שחוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, יש כאן בעצם חוסר הבנה, או זה מראה שצורת הלימוד שלהם הייתה לא אמיתית. הם עסקו בתורה, עסקו בהלכות חלה ועורלה, אבל בתיאוריה, בלי שום תקווה. וכשמישהו עוסק בעקרונות, אבל לא מבין שהעקרונות האלה הם תורת חיים, צריך לשאוף ליישם את זה, צריך לשאוף זה ישפיע, ושנגיע למימוש הדברים האלה. אז איזה ערך יש לתורה? וזה גם בחינה של על עוזבם את תורתי. כמובן, עסקו וישבו באווירה רוחנית, במדבר. והעניין הזה של עוזבם את תורתי חוזר למה שהגשנו קודם. מתוך הגמרא הזאת מתחדד שלעיתים שיקולים קטנים, חוסר תפיסת העניין בגדלות הראויה, בעוצמה הראויה, בשלמות הראויה, מעיב על כל לימוד התורה, מעיב על כל הקודש של האדם. אסור לנו להתאפס למציאות של פרט ועוד פרט ועוד פרט ולא לראות תמונה בשלמותה. וכולנו יודעים, בוא נשאל שאלה אמיתית כל אחד את עצמו, כמה מאיתנו באמת באמת מצפים לבניין הבית מראה בימינו ומצפים לרגע שבו נזכה להקריב קורבנות בהר הבית? הרי זו ציפייה קשה, זו ציפייה שאנחנו לא קשה לתפוס אותה, לדמיין אותה, בטח לא לחוות אותה. נוח לנו, נוח לנו המציאות היום. עוסקים ברוחניות, אנחנו דור שמאוד מאוד מאוד טבעי הוא לעסוק ברוחניות. ודי נוח שהמצב ככה, עד שמגיע לעולם איזה אסון ומעורר אותנו. אנחנו חייבים להבין עם כל הקושי לדמיין, עם כל הקושי לחבור, שהשאיפה עדיין באיבה. ואם אנחנו לא מספיק שואפים ולא עובדים על עצמנו לשאוף, וקשה לעבוד על עצמנו לשאוף, אנחנו יודעים את זה כל אחד על עצמו, אז משהו פגום, משהו פגום בשלמות של העניין, משהו פגום באמת של העניין. אנחנו פעלים כל יום על שיבת הקדוש ברוך הוא לציון, על השכינה לירושלים, על בניין הבית, אז אנחנו אמיתיים או לא אמיתיים? אז כן, משהו חסר, אז צריך לעבוד על זה. גם בבית שני, שאומנם חרב מסיבות אחרות, ידועה הגמרא, הגמרא בגיטין, נמצא את זה כאן, כמו שהנדרה שזה בידוע, ויש לו בכל המקורות שהבינו, אבל בכל אופן, יש לו... הגמרא הפורסמת בגיטין אומרת, הסברה את חורבן הבית, טור מלכה, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מה דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה, הקם צוואר קם חרוב ירושלים, התרנגולה ותרנגולתא חרוב טור מלכה, השקא דריספד חרוב ביתה, הקם צוואר קם חרוב ירושלים, דאו גמרא דרף מי קמצא ובא דבר ואיבר קמא, אוהבו היה קמצא, בעל הלוכתא שלו, בעל החלוקת שלו, היה ברצה. חרוב ירושלים, סליחה, אבא צדדתא אמר לשמיים, זה הייתי לי קרקע. לך תביא את קרקע. אז אני הייתי לי בר קרקע. אתה אשכחי דווייתי. אמר לי מיכתה הוא גברה, בעל דבבא דו גברה, ומי בית הפה? קום קוף, לך תצא מכאן, מה אתה עושה בביתי? אתה הרי במחלוקת שלי. אמר לי, אוהיר, ואתה ישב כאן, תעזוב אותי, אני כבר פה. ילים נולך, מי מי דאחין, לא תפסיד עליי. אמר לי, לא. אמר לי, אינה, מי פל בסודתך. אמר לי, לא. אמר לי, אינה, מי כול הסודתך. אמר לי, לא, נפתי בידי ואוקמי ואפתי. אמר, אוהיר, ואבו יד ברבנן, ולא מה חובי? שמע מנקני חלו. אין זה לאיפה בקורת ובמלכה, ואז הוא הלך לטיסה, אמר שמרדו היהודים, וכתוצאה מזה התגלגל החורבן. עכשיו, הסיפור הזה הוא בבחינת משל. לא בא להציג אמת היסטורית מדויקת, אבל משל היא המון פרטים והמון עומק. ויש פה צדדים רבים שאפשר להפוך. אז יש החכמים שתקו, ודווקא זה מה שהפריע לבעל קמצא. הואיל וחכמים לא מכרו, סימן שהם הסכימו. הרגישות שראויה לחכמים, למנהיגים, ועל המחלוקת הקשה, משמעות המחלוקת, שנאת חינם, אז זה אמרו חז"ל, שבית ראשון חרב על ג' עבירות, ובית שני חרב על שנאת חינם. אבל אני רוצה להדגיש כאן נקודה שהמהר"ל מדגיש בה. המהר"ל בנצח ישראל, בפרק ה', אומר שהוא חוקר את משמעות השמות האלה. מה זה קמצא ברקא? אומר המהר"ל שקמצא זה לשון קומץ, לשון נקמצים. מסביר המהר"ל, לכאורה, בר קמצא, אז הוא קשור לעניין. והאור בא לסעודה, הוא מובט. החכמים הם ראו ולא מחו, וגם הם אשמים. אבל כתוב בתחילת הסיפור, מה כתוב? הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה קמצא השם? הוא בכלל לא היה בעסק הזה. כלומר, זה שהם אומרים שקמצא היה או אבו, בסדר. אבל למה כתוב, הקמצא או בר קמצא חרבה ירושלים? זה לא נכון. זה לא נכון. קמצא לכאורה בסדר גם. אומר המהר"ל שהשם של קמצא מובא כאן לא בכדי. ואז הוא משתמש בהגדרה הזו של השם כקמצא, דבר של קומץ. הוא אומר, שנאה ואהבה הם שני צדדים של אותה מטבע. השנאה הזו לבר קמצא לא רחוקה או תולדתה לא שונה בהרבה מהאהבה לקמצא. כי כשאהבה היא בקטנות לסוג מסוים של אנשים שמהם אפשר ליהנות, מהם נוח להיות, איתם נוח להיות, או בחברות איתם אפשר להרוויח, בחברות איתם אפשר להרוויח, אז אותה אהבה בדיוק היא זו שבסופו של דבר תוליך לשנאת אלה שלא בדיוק כאלה, שקצת לא נוח לסדר איתם, צריך להתאמץ, שלא בדיוק מועיל להיות חבר שלהם, שלפעמים אפילו די מרגיז להיות איתם, שלפעמים אפילו פוגעים בך. סוג האהבה הזה הוא השורש לשנאה, היא אומר המהר"ל. כך הוא מסביר לשם קמצא. ואחרי זה, את השם בר קמצא הוא מסביר באופן אחר. חשבתי, הוא לא אומר, חשבתי שיכול להיות שזה גם משמעות של בר קמצא. שאם אתה מסביר ככה את השם קמצא, אז בר קמצא זה פועל יוצא מהקמצא, בר קמצא נובע מהסוג האחד. בכל אופן, אם נחזור לדברי המהר"ל, יש כאן רעיון גדול מאוד. כשאנחנו אומרים שהבית חרב על שנאת חינם, כשאנחנו בהקשר אחר עוסקים בתלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, ועל זה פרצה המגפה, שנאת חינם, שנאה, היא עניין חמור לכשעצמו, שמבטא פירוד, שמבטא פספוס מהותי בכל התחום של בן אדם וחברו, שהוא תחום מרכזי וחשוב אותו. אבל מה שמוסיף כאן המהר"ל, שלפעמים שורש השנאה, או בדרך כלל שורש השנאה, הוא בקטנות, הוא בעליבות, ובתכונה של חוסר יכולת לראות דברים בגדול. חלק מהאנשים הזה, מה זה? כל המושג של כבוד. בדרך כלל, אדם, כבוד, אנחנו יודעים שזה מידה קשה, והרמה מגנה אותה, הוא אומר, צריך להתרחק מן המאוד מאוד. אבל אנשים נגועים בכבוד, התופעה מצויה. אבל בדרך כלל, כמה שקשה ינתק מהמציאות של כבוד, אבל בדרך כלל כבוד היא מידה מאוד אלוכית. מידה שבאה להדגיש את האחד בניגוד לשני. אז לפעמים הכבוד בא כגורם משרת למטרות חיוביות. כבוד הבתי חכמים, זה ערך. כבוד, המרחק הזה שמרגישים כלפיהם, מעורר ליחס נכון ואמיתי כלפי תורתם. אז יש בזה צד חיובי. אבל כבוד במובן הגרוע, במובן השלילי, הוא פשוט תפיסה אנוכית של פירוד, שאומרת, אני כן והוא לא. כמה אנחנו מכירים את זה כשהיינו נערים, תלמידים בתי ספר, כך בולט העניין, יכול להיות תלמיד בבית ספר אחד, שהוא שומע שבית ספר אחר, עיר אחרת, יש תמיד מוצלח מאוד, מגיע איתו פעם לתחרות. הוא שמח שזה המקום אחר, יש תמיד מאוד מוצלח. עושה לו טוב שעם ישראל יש אנשים מוצלחים, אבל הוא כועס מאוד שהחבר, שולחן שלו, זה שבי אדונם כתמיד מוצלח. זה מרגיז אותו, כי כבר כאן יש תחרות. אבל זה בדיוק הפוך. תשמח על ההוא שהוא מוצלח, טוב מאוד. אבל תשמח, בטח תשמח, כפל כפליים, שזה שלידך מוצלח. שהרי זה מקדם אותך, זה כי אנחנו סופרים את הרבה חוכמה. אבל אנשים קטנים. כמה קשה לנתק מהתחושות האלה. ולכן שורשה של שנאה ושל קינה, בדרך כלל זה בתפיסה של קטנות. ואנחנו מצווים כמסר מהחורבן של בית ראשון, בית שני, בראש ובראשונה. להבין את הגודל והעוצמה שבתורה. אנחנו עוסקים בתורה ולומדים תורה, צריך להבין כמה התורה הזו מרוממת, כמה היא גדולה, כמה צריך לשאוף לגדלות, לראות דברים בגדלות. ואנחנו במציאות של ימינו, כל כך כואב לראות את הפוליטיקה של ימינו, כל המציאות שמסביב, העיסוקים בקטנות, התקיפה של ראש הממשלה ושל לפעמים אנשים אחרים, עוסקים בדברים כל כך קטנים. אני לא בא לסנגר או לקטרג על אחרים בהקשר הזה, אבל אומר, המציאות, תסתכלו על המציאות שסביבנו, היא כל כך קטנה. ואי אפשר להגיד שהוא יתרומם. כולנו צריכים להתרומם. אם התקשורת לא יתרומם, והמנהיגים לא יתרוממו, והציבור לא יתרומם, אז לא נתרומם. אם כל הזמן מה שחשוב זה מה הוא עשה אתמול, ואיך הוא פגע בהוא, וזה שהוא לא חייבת את זה, וזה שהוא... אי אפשר ככה להנית לו. אי אפשר לשאוב לשום דבר, חייבים קצת להתרומם. אז נכון שיש משימה גדולה למנהיגים, הם הראשונים שצריכים להתרומם. אבל כל הציבור, כולו צריך יותר לשאוף להתרוממות. ודאי בין אדם לחברו. אבל הציבור שלנו צריך להבין שההתרוממות הזו באה גם מתוך תפיסה אמיתית ונכונה של יחס שבין אדם למקום, של שאיפה לגדלות, שאיפה לעוצמות, לעשות מתוך תואר, מתוך אמת. למרות, אני רוצה להוסיף עוד מימד, שלא תמיד השאיפה לגדלות, או הדיבור גבוהה גבוהה, השאיפה למשימות גדולות ולערכים גבוהים, הם ערובה לאמת. וכאן אני חוזר רגע למרגלים. שבת שנה חזקרנו את השיעור שלי. שפת אמת אומר, על חיתם של המרגלים, איתה בזוהר הקדוש, כי המרגלים חשבו, הכענן ראשים, כאן אנחנו ראשים, ראשי שבטים, ובארה, בארץ ישראל, לא נזכה להיות ראשים. אכן לכאורה נראה, כי ודאי כל מה שאמרו המרגלים היה בעבור תלות בני ישראל. כלומר, אומר, שפת אמת, קודם כל הוא יוצא מהנחה של סנגוריה. לא סביר שהמרגלים באו וקטרגו על ארץ ישראל בגלל טובת הנאיש. יש גבול, בכל אופן. ראשי בני ישראל, ראשי השבטים, בדור המדבר, ראשים גדולים. אז ודאי השיקולים היו גדולים. וכיוון שנבחרו להיות שלוחי בני ישראל, ודאי היו בטלים על הציבור. איך נוכל לומר עליהם שדיברו מחמת נגיעת עצמותם? לא יכול להיות. אבל נראה לבאר, אומר שפת אמת העניין בזוהר, מה הפירוש? ענן ראשים כאן ושם לא. כי דור המדבר בכלל היו בחינת ראש. המציאות שלו הייתה מציאות של ראש. היו גברים, היו מרוממים, ישבו במדבר, עסקו בתורה, ברוחניות, לא היו צריכים לדאוג לתשמיות. אין מציאות יותר מרוממת מזה. היו ראשים לכל הדורות. והדורות שנמשכים אחריהם בבחינת תולדות מראשים. ובוודאי אמת הדבר, אומר שפת אמת, כי הכניסה לארץ היה מדרגה אחר מדרגה. הם לא רצו ליפול מאותה מדרגה רוחנית גבוהה שהיו במדבר. בתור המדבר היה למתגלות כבודו לברך, כדמיון למתגלות הנשמה בראש. ואתה שפחה על הים שלא ראה איך הסכת בלבוזי. לא רק, עצום וגדול, מבחינה רוחנית. ובוודאי מישהו מקום עליון קשה לו ליפול למדרגה התחתונה, כמו שקשה לנשמה לרדת למטה. ובאל כורכך אתה נברא. אבל היה להם, אומר הקדוש, אומר השפת אמת, היה להם לבטל עצמם לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. כיוון שיש ציווי מפורש של הלכה בארץ ישראל, הם היו צריכים להבין שהשאיפה התולה הזאת אינה במקומה, אינה מתחברת לרצון האלוקי, אינה מתחברת לאמת. וזו שאיפה באמת גבוהה מאוד, ובאמת אמיתית גם. היה להם, היה בצד של אמת, כי לכאורה השאיפה לרוחניות היא שאיפה באמת אמיתית. אבל כשהיא עומדת בניגוד לציווי, צריך לבחון אותה. זה מה שאומר את המשפט הזה. ואנחנו יודעים, בדור שלנו, הלא מעט גישות שרוממות הערכים בגרונם, ולפעמים התחושה שהיוצרות מתהפכות בכלל. אלה שבעד הגשמת הציונות, אלה שבעד שאיפה להמשך המסורת, אלה שבעד המשכת רוח ישראל סבא, אלה שמקווים שהבית בית המקדש ייבנה במהרה בימינו, הם עוסקים בדברים מיושנים, בדברים קטנים, הם עוד לא התנערו מהדברים הישנים האלה שקובלים אותם, מההלכות האלה. ואלה ששואפים לאוניברסליות ולאומניזם, הם ערכים גדולים, נכון? תשמעו, איך מתעמתים אל מול אלה? הם מדברים בשם ערכים גדולים, אהבת האדם, אהבת הגוי, ערכים מאוד גדולים, הם לא עוסקים בקטנות. אבל לעתים הסכנה הגדולה דווקא נובעת מהתפיסה הגבוהה הזאת, הערכים המאוד גבוהים, מאוד מרוממים, שהם מובטים, והדרך לבחון אם הערך הוא אמיתי או לא, הוא בראש ובראשונה, האם הוא משתלב עם דרכה של תורה. בגלל שכל ערך שהאדם יצר אותו, הגע אותו, הוא ערך אנושי. והערכים שמקופלים בתוך פסוקי התורה, שמופיעים שם בין אם זה מופיע כציווי ובין אם זה מופיע בהבלעה כמסר של אני השם, המסרים האלה, הערכים האלה הם ערכים אלוקיים וערכים נצחיים. ושאיפת עם ישראל לארצו זה ציווי אלוקי וזה ערך נצחי. והרצון לקיים את דבר השם ולדקדק בקלה ובחמורה, למרות שהוא מתבטא בעניינים קטנים לעתים, אבל הוא הדרך לבטא את ההתדבקות בקדוש ברוך הוא, שזהו ערך נצחי, וזהו ערך אלוקי. ולכן, אם אני רוצה לסכם לדברים, מתוך התחושה הקשה שממנה יצאנו, תחושה של היום הזה ממש, אנחנו חייבים להבין שבסופו של דבר חלק גדול מהאחריות, האחריות לגורל עם ישראל, מוטל על כתפינו אנו, על כתפו של עם ישראל, כתפו של עם ישראל וכתפינו אנו. הנפש החיים, בנפש החיים אומר שבית המקדש חרב, אומר אל תחשבו שחרב בגלל טיטוס. הוא הרי זה שהחריב, נכון? אבל בית המקדש חרב שהוא הכניס את הזונה, אומר בעל נפש החיים, לבית קודשי הקודשים. באיזשהו מקום עם ישראל הכניסו הרבה קודם את הזנות לבית קודשי הקודשים, לא לשם, למחשבותיהם, כי מחשבותיו של אדם זה בית קודשי הקודשים שלו. ראינו קודם על מה חרב הבית, אומרת הגמרא, בית ראשון ג' עבירות, בית שני שנאת חינם. אנחנו במעשינו החרבנו את היכלנו, ואנחנו צריכים להאמין שלמעשינו היום, בכל רגע ורגע, יש השפעה על גורל עם ישראל, על קוממיותו, על מצבו הכלכלי, על מצבו הביטחוני. וצריכים כמובן לעשות גם מעשים ממש, מעשים פיזיים, אבל בראש ובראשונה ידאוג לתואר של העם שלנו, לשאיפות הנכונות, לרצון לגדלות. והדברים האלה היום מונחים על כתפינו. כמי כמו הזרם שלנו מודע לחיבור הזה שבין הקודש לבין הערכים הלאומיים, הערכים שאולי מוגדרים ככל החבורים הם חלק מהקודש. ולכן בימים הקשים האלה שבין בין המצרים, ביום הקשה הזה של האסון הנורא הזה, חייבים א' לחוות את הכאב, לחוות הצער, לחוות את הזיכרון של התפארת של בית המקדש, אבל יחד עם זה לשאוף נכון, לחפש ולהגדיר מהי השאיפה הנכונה, מהי הדרך המטוהרת, הדרך הנכונה, הדרך הראויה, הדרך של רצון השם. בעזרת השם נקווה שמתוך החיים האלה אכן נזכה שנגיע לימי ששון ושמחה, שאותם ימים יהפכו לכל בית ישראל.